באים לשמוע אותי. אני עכשיו אני יודע שבאו לשתות לחיים עם שמואל ולא נעים ללכת החוצה. מה לעשות? אני יכול לסגור את העיניים במי ש... ללמוד הלכות פסח במשך 3/4 שעה, משהו כזה, זה כמו פיל בחור של מחט, כמו שהגמרא אומרת. אז לכן רק נדבר כך מלמעלה. בעצם לא צריך ספר, כי רק יותר נעים שהוא פתוח. תן ככה, עד שנדפדף כבר יגמר הזמן. קודם כל, לגבי אברכים, יש יותר הרבה בעיות מאשר לגבי בחורים, אלא אם כן הם בבית שלך שמים יד או כתב. קודם כל נתחיל בבדיקת חמץ. קודם כל בבדיקת חמץ. לפי ההלכה, או כל מי שלמד מסכת פסחים, יודע שצריכים אור ל-14 בניסן לבדוק את החמץ. או השנה זה אור ל-13 יום קודם. מבחינה מעשית, אצלנו, לפי הנתונים שלנו, שכל אדם יש לו דירה גדולה ורהיטים ודברים וארונות ובגדים ישנים וחדשים, אי אפשר במציאות לקיים את הדין הזה. שיש אומנם כאלו שנסים את המזל לעשות את זה, אז זה כמעט כל הלילה, כל ליל 14, בקושי אפשר אולי לקיים את הבדיקה. אצלם פעם כנראה לא היה כמעט דברים, היה בית ככה די קטן, מסתובבים שם, רואים קצת חול, קצת זה, ומסתדרים איכשהו. אצלנו זה לא מציאותי. למשל, אם ניקח דוגמה, הבינו שאדם חייב לבדוק את הכיסים. ככה הלכה, זה מקום שמכניסים בו חמץ. כמה כיסים יש בבית היום? בפרט בית אם יש ילדים, כשיש ילדים וככה, זה לא מציאותי, הדברים האלה. אז איך בכל זאת מקיימים את הדין? אז התשובה היא, כך נראה לי, יש בשולחן ערוך וככה, שאם אדם בודק מלפני 14 בניסן, בדק איזשהו מקום, כלומר איזשהו חדר, והנה זה, המכבד חדרו בי"ג בניסן, הוא מכוון לבדוק החמץ ולבערו, ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, טוב, אז פה כתוב צריך לבדוק בליל 14, אבל שורש הדבר פה באמת שלא צריך. זאת אומרת כך, אדם צריכים לבדוק כל מקום שמכניסים בו חמץ. מקום שאין מכניסים בו חמץ, לא צריך בדיקה. עכשיו, מה זה משנה לי אם עד סוכות, נאמר, הכנסתי בו חמץ? אם אני יודע שמאז והלאה זה עבר ניקוי יסודי, ולא מכניסים שם יותר חמץ, אז עכשיו זה מקום שאין מכניסים בו חמץ. אז ממילא, גם אם את המצווה לא יכולתי לקיים יומיים קודם, כי המצווה היא ב-14, אבל המקום הזה אין עליו חיוב יותר לבדוק אותו. זה פשוט. כי המקום הזה הוא מקום שאני יודע שאין בו חמץ, זה מקום שאין מכניסים בו חמץ. מה שפה כתוב בשולחן ערוך, אף על פי כן צריך לבדוק, אז המשנה ברורה כבר מסביר, כי כאן כתוב המכבד, זאת אומרת, נטטה את המקום, והכיבוד אינו בדיקה גמורה, שם אני אשתער חמץ, כך הוא מביא. זאת אומרת, כל הסיבות שצריך, זה בסף ל"ג על סעיף י"ד, כל הסיבות שזה לא טוב, כי הוא לא בדק כמו שצריך. אבל אם אדם יקיים בדיקת חמץ, מלפני 14, בין אם זה אחרי פורים ובין אם זה לפני זה, והוא בדק כדין את המקום, ממילא כשמגיע ליל 14 אין חיוב לבדוק אותו. רגע, קודם כל כתוב בפוסקים שלא, שאדם לא יעשה דבר כזה, כי הרי אם בודקים לפני 14 לא מברכים ברכה. כך לפי ההלכה. יש מחלוקות, אבל לפי ההלכה זה כך. זה יוצא שאם אדם יבדוק את הכל לפני 14, והוא יישאר במצב שאין לו שום מקום בבית לבדוק אותו, אז הוא לא קיים את מצוות בדיקת חמץ. נניח אפילו כי אין לו איך לקיים, אבל המציאות היא שהוא לא קיים את בדיקת חמץ, ולכן לא ראוי לעשות את זה. אבל זה אם אדם יבדוק את הכל הכל, אבל אנחנו לא מדברים על זה שהוא לא ישאיר לו כלום, יישאר לו משהו לבדוק, אבל את הבית הגדול עם כל הבעיות הוא ייצור מצב שזה מקום שאין מכניסים בו חמץ. עכשיו, מה הפירוש יבדוק אותו כדין? כמו שב-14 בניסן, מה כתוב? אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. זאת אומרת שצריכים לבדוק בדיקה כפי שבליל 14. אלא מה, אם אני אומר שמצד הדין, וזה כך באמת, שפנס וגם כנר, נכון שבליל 14 לא הייתי מעיז לומר את זה. קודם כל, אלא, על פי סוד אולי צריך נר. עובדה שהגמרא מקשרת, נר אלוקים, נשמת אדם, חופש כוחת הבטן, ויחפש, וימצא כל הפסוקים שיש שם בגמרא. בליל 14 לומר לאדם, רגיל שיכול לבדוק בנר כמו שצריך, זה העזה קצת לומר. למרות שמסתם מצד הדין זה גם בסדר. אבל כשאנחנו מדברים על לילות שלפני זה, או זמן שלפני זה, שם ודאי שאם מצד הדין הוא עושה כמו שצריך, זאת אומרת, הבדיקה היא טובה, זה מספיק. אז כך שאם אדם בודק, נניח, בודקים, מסדרים ארונות, בין כך אצל אנשים נכנס ככה, נכנסה אווירה שלפני פסח מסדרים את כל הבית, זה לא שייך לך. חוץ מזה ככה, אולי האביב, גאולה, התחדשות, יש כל מיני דברים, אבל זה לא הדין האמיתי, אבל העובדה היא כזאת. אז מילא, אם אישה שמסדרת את הבית, את הארונות וכדומה, והיא חושבת לקיים את עניין הבדיקה, וכמובן מאז בעלה לשמור שלא יכניסו בו חמץ, ילדים קטנים מסתובבים שם ועלולים להכניס חמץ, או גם אם אדם מבוגר, אז לא הרווחנו כלום. אבל לא יודעים, זה המקום בדוק, זהו. ובדקו אותו כמו שצריך. אז ממילא, כשחל 14, אין חיוב לבדוק אותו. עכשיו, בהתאם לכך, יש דינים כמובן. למשל, אם בודקים ביום לאור הנר, כתוב שזה רק בדיעבד כתוב בגמרא. כי לכן תקנו, אחד הטעמים שתקנו לבדוק דווקא בלילה ולא ביום יום 14 או יום 13, זה כי אור הנר ביום הוא פחות מהיר. אז אם אפשר ליצור מצב שאת הבדיקה, לסדר את הבית אפשר גם ביום, אבל נאמר, את הארון, את המדפים או את המגירה, אם את זה יעשו בלילה על ידי אור הנר או על ידי פנס, אז זה מהודר לכתחילה שבלכתחילה. יש עוד אפשרויות שהכל כתוב בהלכה או בגמרא, אבל אנחנו ננצל את זה למעשה. כתוב בגמרא שאכסדרה לא צריכה נר. זאת אומרת, אם לא בדקו, הדוגמה שם בגמרא זה שלא בדקו ב-14, וביום, צריך, אדם שלא בדק ב-14 צריך לבדוק ביום ב-14, צריך נר לפחות. אבל אם זה אכסדרה, מקום שפתוח, שיש הרבה אור, אז לא צריך נר, כי יש שם אור. מה?
בלילה בשיטות,
לא, אור רגיל זה לא טוב, כי הבדיקה צריכה להיות בחורים ובזדקים, והאור לא נכנס לחורים בארון, תמיד הצדדים בארון. אז לכן אתה צריך את האור הזה, את האור, אבל להכניס אותו לארון, זה פנס בעצם. מה זה פנס? אתה מכניס את האור לארון. אבל באכסדרה, אז כתוב, בשולחן ערוך כתוב, והאחרונים אמרו שבתנאי שהזכוך, לפתוח את החלונות. אני לא יודע אם זה גם מזמננו. מצד הרגשה, אני חושב שהזכוכית שלנו, אם פתוח או סגור, זה אותו דבר. האור נכנס אותו דבר. אצלם בטח היה חצי אטום, אז ראו פחות. עכשיו כתוב שאכסדרה זה רק אם זה מול החלון. אבל אם זה לא מול, אז אתה לא רואה את החורים והזדקים. זאת אומרת, יש אפשרויות, לא ניכנס לפרטים, יש אפשרויות לבדוק בצורה מועילה, באופן שזה לכתחילה שבלכתחילה. או על ידי פנס בלילה, או על ידי אור האכסדרה, אם זה דברים שניידים, אפשר להביא אותם קרוב לחלון, אין בעיה. רק הבעיה של הארון שאתה לא יכול להזיז אותו, של אותם חורים מוזדקים. עכשיו יש עוד דין, שחמץ שהוא נפסל לאכילת כלב, הרי אין לו דין חמץ, מותר אפילו בפסח להשאיר אותו. אז כך שאם משתמשים בחומרי ניקוי, באוקונומיקה או באמה, כל מיני דברים שאני יודע שגם אם זה בא במגע עם החמץ, הוא גם כן כבר הוא, אין לו שום ערך מבחינה הלכתית, אז לא צריך בכלל בדיקה. אז כך שאם זה מקום שאתה מנקה, לא רק בודק, אלא אתה שם שם חומרי ניקוי, אז לא צריך בכלל לבדוק אותו. מפני שאותו חמץ ישנו שם, בחורים ומזדקים, מה שהגמרא אומרת, אז הוא בין כך איננו. בכלל, חורים ומזדקים אצלם זה הייתה בעיה גדולה, זה לא כמו אצלם. כל הבית היה חור אחד גדול. כל הבית היה חור.
כל הבדקים המקובלים.
זה לא היה ככה, כמו אצלנו פורמייקה, והכל כזה חלק, או צבע שמן, או מה. הכל אצלם היה חורים ומזדקים. הקיר היה חורים בקיר, העובדה שיש הלכות בזה. אם החור מגיע עד השכן, עד איפה, עד מקום שידו מגעת, וככה כל היה מצבים כאלה. כל ארון וכל דבר היה מלא דברים שאולי נכנס. אצלנו זה הרבה יותר חלק. אבל אם אתה אפילו חושש לאותם חורים מוזדקים, אתה לוקח איזה משהו שאפשר לנקות בו, שהוא מכיל אקונומיקה או משהו, אז גם אם יש שם משהו, זה גם אין. אז כך שבדיקת חמץ, לא רק שאפשר, כך עושים, כל אדם שיודע הלכה, כך עושים בבתים, שמתחילים לבגוק בעלת הבית או בעל הבית, אם הוא עוזר כמו שצריך. אז בודקים בצורה שמתחילים מלפני פסח, ואת מה שבודקים, בודקים.
עכשיו,
מה?
זה דין שערו כביסה יש למצוא
דינה. נכון. עכשיו, נזכיר על בגדים. טוב, לא כל הבית עובר כביסה. בגדים, יש את הבעיה של הכיסים. הכיסים זה מקום שמכניסים בו חמץ, כך נאמר פה, זה פתוח. הכיסים הוא בתי יד של בגדים שנותנים בהם לפעמים חמץ צריכים בדיקה. אז פה בעצם זה שייך לעוד מחלוקת, שאני לא יודע אם אפשר, אני לא יודע מה ההלכה, אבל אני יודע איך שהעולם נוהגים. יש מחלוקת האם פירורים פחות מכזית חייבים בדיקה או לא. איפה זה כתוב בדיוק, אני גם לא יודע. אבל זה ידוע שזה מחלוקת, החזון איש מחמיר, אבל זה דבר שחלקו בו. האם, זאת אומרת כך, נגיד מדויק, אם יש חתיכת חמץ פחות מכזית, ודאי שהוא חייב ביאור, זה כתוב מפורש בגמרא, אלא אם כן הוא בסלקי עריבה, ועשו אותו לחלק מן הכלי, זאת אומרת כדי להדביק שם, זה מפורש בגמרא, אולי במשניות אפילו, אבל מדובר פה שאני לא יודע אם יש לי חמץ, האם אני צריך לחפש אולי יש פירורים, בזה יש מחלוקת. המקובל הוא שלא מחפשים פירורים. מאיפה אני יודע שהמקובל? איך אני יודע אם מחפשים פירורים או לא? כי אם נשאל את כל אחד, לכל אחד היום יש ספרים בבית. פעם זה גם לא היה, זה לא כתוב מפורש, כי פעם קודם כל לא היו ספרים מהסוג שלנו. אבל בגמרא בטח לא. אם כן, אבל האם אדם בודק ספרים? ספרים מביאים לשולחן, לא, יש בתים מסוימים, בעיקר של יקים, אני יודע שלא מביאים אף פעם ספר לשולחן ולא אוכלים על זה עוגה, אין שם חמץ אף פעם, כל השנה. בדרך כלל זה לא כך, אדם מחזיק ואוכל, אם לא באמצע ארוחה, אז הוא אוכל עוגה וכדומה. ודאי שיכול להיות, לא ודאי שנכנס, אבל ודאי שיכול להיות שיש פירורים בין הדפים. וזה פירורים גם שלא נפסלו מאכילת כלב, באמת אתה יכול למצוא חתיכת מקלות מלוכים כמו שאפולו, או פירורים אחרים, זה לא מתייבש וזה... זה כבר נפסל, זה לא נפסל. עכשיו, אם אני אומר שצריכים לחפש פירורים, זאת אומרת שצריכים לדפדף דף אחר דף בספרים. אז מי שיש לו ספרייה, אז אם הוא היה מדפדף ובינתיים לומד, זה היה הזדמנות יוצאת מן הכלל, אפילו מלמעלה באופן שטחי. אבל ככה, לצורך בדיקת חמץ, מה עושים העולם? העולם מנקים את האבק מהספרים. כמו שאמרנו קודם, שיש ככה אווירה של ניקוי הבית, מוצאים את הספרים למרפסת, דופקים אותם, מאבק, אבל מה שמועיל שאתה דופק לך ונותן קליקות לגבי החמץ שישנו בפנים? שום דבר. כל היותר הוא זז לפעמים מתחילת העמוד לסוף.
לא יומה.
אז כך שבאמת אין שום... זה לא נכון.
אבל
כמה ספרים
עוד עוד פעם משתמש מתוך
הספרייה
בשביל?
רגע,
אבל תותם,
אתה צודק.
אולי אין הכי
לא מזה. אז אתה אומר שצריך.
לא, אולי אני שואל. זה לא בעיה, כאילו זה לא קשה.
זה קשה, אני
מבין.
נכון, יש אומרים, יש פותחים את הבעיה אחרת, אבל אצלך זה כן בעיה. זהו, אז רוב העולם לא עושה את זה. יש באמת אומרים, והחזון איש כך פסק הלכה למעשה כדבר פשוט אצלו, שצריכים לבדוק את הספרים גם כן. צריכים לבדוק את הספרים. אז מה היה עושה החזון איש היה, והרבה עושים את זה, תלמידיו, שהיה בודק דף דף באותם ספרים שהוא רצה בפסח ללמוד, לא באותם ספרים שהוא למד במשך השנה. הוא לא זכר בטח מה הוא הוציא אומר. אבל אותם ספרים שהוא החליט בפסח ללמוד, הוא בדק לו, ושאר הספרים, הדביקו שעשו, אפשר לעשות סרט יפה, לא מוכרח להיות סדר יפה. סרט מצד לצד, והיו מוכרים את זה במחירת חמץ. לא את הספרים. לא צריכים למכור, כשמוכרים חמץ לא מוכרים את הארון, מוכרים את החמץ שבתוך הארון. וכך אפילו היו מוסיפים בשטר מחירה. גם אני עושה את זה, הרבה עושים, מה אכפת לי לעשות את זה, מיות טוב, אל תקרה רע. אז כותבים, כולל החמץ שבספרים. כי בדרך כלל בשטר המחירה לא מעלים על הדעת שזה. למרות שכמה שווה החמץ הזה, ממה הגוי משלם בשבילו. נכון, אז זהו, אז הצעד, זה היה הסרט במקום צעד.
לא, הכוונה שמרד את זה לדינה לגוי.
כן, כמובן, אבל זהו, אבל הדין הוא הרי שכשמוכרים חמץ לגוי, רגע, נזיר מה שהוא אמר, מוכרים חמץ לגוי זה לא מספיק הרי. זה למכור חמץ לגוי, וזה צריך להיות במקום שאתה לא רגיל לגשת אליו, כי אחרת האיסור שם יבוא לאוכלו, אסור שיהיה בבית חמץ של גוי. אז מייחדים בדרך כלל מקום, ושם מכניסים כלי חמץ ומוכרים אותם. אבל אם אני עושה היכר בארון מסוים, גם זה מחור.
מה עם
מחיצה? מה? לא צריך דווקא מחיצה, צריך היכר. מה? אפשר להשתמש? אם אדם צריך בכל זאת איזשהו ספר, הוא רוצה לרגע אחד לביט, זה כמו שמותר להיכנס בפסח למקום שמחר אותו לחמץ, אם הפטיש שלו מונח שם. אבל להשתמש באופן קבוע, זה שמה יבוא לאוכלו, אחרת מה מחר?
אבל לאוכל...
כל הדין של שמה יבוא לאוכלו, זה לא להיות באותו מקום. אז אם הוא לא... אז מה הפירוש שמה יבוא לאוכלו? הוא ילמד, הוא יצא שם זה פירוש תוך כדי הלימוד, הוא יעשה ככה ויכניס לפה.
לא, אני לא מבין את זה, מי לאחרונה?
לא יודע.
לא, אבל זה גוי פה לתוך האוכל.
למה לא?
לא, זה אני מקווה.
אני עשיתי, אני יודע, אם נופל פירורים תוך כדי שאתה אוכל, נגיד, בא לך מתורת איזה משהו, אתה לוקח את זה לאוכל.
בסדר.
אלא כן אתה חושב שיש שם איזה תולעת שאתה לא רואה אותה. למה לא? כל מיני דברים. אתה טוען ש... וחוץ מזה, אם חז"ל תקנו שמא יבוא לאוכלו, אז אתה לא יכול להגיד לי, אצלנו כבר לא אוכלים.
מה אומר פירורים בטלה? אלא מה זה יוזכה? למה הוא היה ידעו?
לא, פירורים בטלה אמרנו כבר. זה מצד החיוב מדאורייתא. מדרבנן ודאי שלא בטלה. מדרבנן ודאי צריכים לבאר פירורים, על זה אין מי שחולק בכלל. אז מה? בגמרא מדברת על דין דאורייתא. אבל מדרבנן בלי ספק שאם אדם יש לו בבית פירורים, הוא חייב לבאר אותם. אלא אם כן פירורים על הרצפה שדורסים עליהם ומחזלים אותם מאכילת כלב. נכון? בטלה, מה זה שייך? אז ממילא מדאורייתא הוא לא עוזר על בל ייראה. מה זה נוגע לזה? אבל יש גזירה שאסור שיהיה בבית האדם חמץ אפילו של גוי. ואז הוא לא ביטל אותה, השם האמצע והביטול הוא לא ביטול. מה? כן, אבל לא שמה יבוא לאוכלו, זה לא שייך לגמרא פה. שם מדובר אם החמץ הוא שלו או חמץ לא שלו. חכמים תקנו לבטל חמץ כדי שהחמץ לא יהיה שלו, ואז מדאורייתא זה לא מספיק, מדרבנן זה לא מספיק, ואין כך, אבל מדאורייתא הוא אמר. שואלת הגמרא, זה לא בשביל הפירורים, בשביל דבר אחר יותר גדול. זה לא שייך, אנחנו דנים על גזירה דרבנן שאסור שיהיה בבית יהודי אפילו חמץ של גוי, שמה יבוא לאוכלו. זה לא שייך, זה נושא אחר. עכשיו יש אומרים שלחפש, לבאר ודאי שחייבים, אפילו פירורים, בלי שום ספק. כי במשנה נאמר רק שאם זה בא להדביק כלי חרס, וזה פחות מכזית, אז הואיל וזה גם פחות, וזה גם משמש כדבק, אז זה בטל הכלי. בלי זה ודאי חייבים, אבל אנחנו דנים האם צריכים לחפש אותם. אז זאת אפשרות אחת.
לא חושבים שהכל מתפרץ לתגרי, זה פירוש מספרים, ואז זה בעיה שיש לי ממש כבר.
לא, בבית נדמה לי כתוב שם יצטרך שיתקטרו את זה למקום אחד. לא זוכר את הגמרא.
לא
את הגמרא, אבל
לא... מה?
מופיע בגמרא שמצטרף.
לא, כן, נכון, זה...
אבל אני לא יודע אם בספר זה שייך, אני בכל עמוד זה לחוד. לא יודע. טוב, על כל פנים, אלו שאומרים שצריכים לחפש פירורים, זו בעיה. הבעיה היא, אמרנו את הבעיה על ספרים, ומזה רצינו להוכיח שהעולם לא מקפיד על זה. אבל לעומת זאת, למשל בכיסים, הבעיה היא על כיסים, הוא דיבר על כיסים מנה שהוא הזכיר לי. לא על ספרים. בכיסים, כפי ש... מה עושות אנשים בכיסים? לא יודע, בדרך כלל יש כאלו שלוקחים מברשת ומנקים את הכיס, אבל זה גם קצת שיהיה נקי, זה לא ראייה שבגלל הדין. רוצים שיהיה נקי. השאלה היא, פה יש שאלה מעשית מאוד. אם אדם חייב לבדוק כיסים, עכשיו, אם אני אומר שרק אם יש כזית חייבים לבאר אותו, לבדוק אותו, אז אני יכול לעבור, לנגוע בכיס, הנה פה יש לי כיס, נדמה לי, כן. אז אני נוגע ככה, אני רואה שאין שם כלום, כזית בטח איך. אחרת הייתי מרגיש בולט כאן איזה סוכריה או משהו. אלא מה, אולי יש פירורים, יכול להיות בכלל. בהחלט, אבל אני לא חייב לבדוק אותה. אם נגיד שיש חיוב לבדוק פירורים, אז זה בעיה מאוד. אז אני צריך כל כיס להפוך אותו ולהסתכל ולראות מה הולך שם. מה?
אני בודק אותו, בדרך כלל אני לא יכול לסוג כזה, כי אני רואה שיש שם כזה. אני לא יודע מה, יש פירורים אולי.
זה מה שאני אומר, אם יש חיוב לבדוק פירורים, מה?
זה דברים אחרים.
בארונות יכול להיות שיש לי שם כזית, מה זאת אומרת? על מה אתה אומר?
אם אפילו שמועיל שאין כזית, אני יכול
בארון
בעצמי
לבדי שאין
כזית.
נכון, באמת, בזמננו שאין חורים מוזדקים, לפי זה אתה יכול להעביר את היד, אם אתה באמת עושה ככה, אבל יותר קל להסתכל בפנת משהו, להעביר את היד בכל מקום.
טוב, אבל להסתכל בפנת.
לזה לא מספיק.
נכון, נכון.
לזה לא מספיק שמורה רגילה, לזה לא מספיק. כדי לראות
כזית,
יש לנו
מספיק
מנורה רגילה. לא
צריך פנת.
לראות אם יש לי
ארון. אתה שואל על חז"ל, מי אומר
פנת?
הם אמרו נר
שעבה.
בסדר, נר שעבה, מה זה כל כך? סך הכל נר שעבה הם
אמרו.
חורים
מזדקים זה טוב, זה באמת
טוב,
אבל אני
שואל,
אם אני בודק את
הארון,
לא
ל את החמץ בנר, לא רק בחורים מזדקים, בגלל חורים מזדקים. כן, אבל חכמים תקנו בגלל חורים מזדקים לבדוק בנר. והם אמרו את הכללים, הם אמרו שאכסדרה רק מועילה, למרות שלא בחורים מזדקים אדם רואה גם ככה ביום. מה זה אכסדרה?
באותם דברים שברו לי, אני רואה בעיניים שאין, אני צריך לעשות את זה גם מה?
לא הצגה, אתה צריך את השטח לבדוק בנר. אם הוא ברור לך, זה... לא, אם זה ברור לך, זה מקום שאין מכניסים בו חמץ.
אני פעם אומרת, קצת את הארון, אני רואה
ש... נכון, לגבי כיסים מספיק מישוש, מה? לא, אני לא יודע אם כל דבר תקנו ב... כשאתה הולך בבית עם נר, בית כזה גדול, עם כל פירוט, תסתכל על כל השטח בנר, כמה זמן זה ייקח? מחזיקים את הנר, אבל ככה אתה בודק מהחשמל, לא מעניין. גם זה, יש לך אחורה, אתה מסתכל. טוב, אני לא, אמרתי לך לחצי שאני לא יודע מה ההלכה בזה. אם באמת צריכים לבדוק פירוט, פירוטים או לא. אמרנו רק שאם הבדיקה לא, אם אין חיוב רק על כזית, אז זה הרבה יותר קטן.
אז שיטת החזון יש למכור גם את החמץ שבכיסים ואותו דין
פה לבדוק אותם, לא למכור.
לבדוק שאין כזית.
ספרים לא הייתה לו ברירה לבדוק, אפשר לבדוק ספרים.
בדקתי שאין כזית, אבל אני אחרי שאין כזית.
לא, אז רגע, רגע, טוב, אז נגמור גם את זה. אמרנו שאנחנו מחפשים עצה איך לקיים את הדין של בדיקת חמץ. אם יש כוח, אם יש, רק רגע, אם יש כוח לסדר את כל הבית, אז אין בעיה. אבל האמת היא שמבחינת, לא מבחינת סידור הבית, אלא מבחינת הדין, אם אנחנו סומכים על מחירת חמץ, ולגבי בדיקת חמץ בדרך כלל סומכים על זה, תכף נדבר לגבי שאר הדברים. אז כך באמת עושים. סוגרים כל מיני ארונות, אם אין זמן לסדר. סוגרים ארונות, מי אומר שחייבים לסדר את הכל הכל? סוגרים את הארון, אם יש לך מפתח, אז לעילה ולעילה אתה מוציא אותו ושם אותו במקום אחר. זה הדין של מחיצה וסגירה, זה טוב מאוד. אם אין מפתח, אז גם כן תולים פתק וכותבים ש... ככה אני נוהג, אני לא בבית, אז במקומות אחרים אין שם מפתחות, אתה יודע. אז כתוב, אז כותבים פתק מכור לנוכרי, זה גם חילוך לילדים, חוץ מזה, הפתק כזה. אז יודעים, עוברים בפסח, מכור לנוכרי, זה. אז מה אתה אומר מכור? אם יש פה חמץ, אז זה מכור לנוכרי, וזהו. אתה לא חייב לבדוק את הכל, בין כך ובין כך, את אותם מקומות בעייתיים בין כך לא בודקים, על זה האישה לא אכפת לה שיש שם סודר לפעמים. למשל, אם יש מחסן בבית, או מחסן משותף בעיקר, זה חובה גמורה לבדוק את המקום הזה. או מקלט, כל, אם זה מקום שמכניסים הוא חמץ. אבל בגמרא, במשנה כתוב שאפילו מרתף של יין, שלפעמים הולכים באמצע הסעודה להביא יין, ושמה אותו אחד שהלך להביא, הוא הוציא רגע מהיד שלו את הלחם לסם, הוא שכח אותו, זה כבר נקרא מקום שמכניסים הוא חמץ. נכון? כך כתוב. זאת אומרת, זה לא מקום שבטוח שיש. מחסן, הרבה פעמים אתה יורד, אז אולי שמת שם. אז איך באמת פותרים את זה? מקומות שלא נקשים בפסח, מוכרים את זה למוכרים. איך עושים בבית משותף? זה קצת בעיה, אבל אם האדם מוכר לפחות את חלקו, אז הוא מבחינה שלו יצא ידי חובה.
אני יודע שמוכרים בדלת ביום. מוכרים
בדלת ביום.
אני יודע
שבדלת ביום. טוב, זה משהו מודרני של הדור האחרון. לא, בסדר, אני לא אומר שלא. יש מחלוקת, הוא מזכיר שיש מחלוקת בפוסקים, שאדם שמוכר חמץ, הרי בעצם כשמוכרים לרב את החמץ, הרב הוא, יש לו כל כך הרבה חמץ, ושייך לו כל העיר. זה לא ככה. אז הרב עושים שליח למכור חמץ, חושבים שמוכרים לו. עושים אותו שליח, מבקשים אותו שיש שליח למכור לגוי. אבל הוא מוכר את זה לגוי. עכשיו, מתי הוא מוכר לגוי בדרך כלל? ברגע האחרון. כי אולי יהיו עוד כאלו שיבוא. הוא מוכר לו ב-14 בניסן, השנה זה ב-13, כי זה שבת, אבל ב-14 בניסן, ברגעים האחרונים. אז השאלה היא, איך אני אומר, זה מה שאני מסביר את שלמה, איך אני אומר שבדיקת שאפשר למכור ולא לבדוק את החמץ, אך זה מכור רק ב-14 ביום, ובדיקת חמץ זה בליל 14, אז זה לא היה של גוי.
מה? זה משאיר לך בפסח, אבל סמצויות
זה... נכון, אבל פה זה לא אוטומטית, אלא על ידי פעולה, אולי זה לא יעשה מחר. אז בזה יש מחלוקת אחרונים, מביא המשנה ברורה, יש מחלוקת, יש אומרים שרק אם זה מכור לגוי לפני בדיקת חמץ, יש אומרים את הספרה שאתה אומר, הועיל ומחר זה יהיה מכור, אז אין טעם עכשיו לבדוק. אני באמת, האמת היא שאני לא מבין את השיטה השנייה, יש לי תירוץ, אבל למשל, אדם יש לו בבית, הוא בודק את החמץ, אבל הוא מצא כיכר לחם, אז מה הוא עושה? שם את זה בצד. אז בין כך הוא לא מבאר לגמרי, אלא זה מונח במקום מסוים. אז או, אדם הכין לו מחסן עם בקבוקי בירה וכדומה, למכור את זה לגוי מחר. אז זאת אומרת, תבדוק, מה אני אבדוק את מה? הרי אני רואה שזה מלא חמץ, אני צריך לבדוק, אולי יש מתחת לבקבוק גם כמה תאורים. מה אני אגיע בזה? אז כל מחירת חמץ היא כזאת. אבל כנראה שהתשובה היא מה שאתה יודע, אז אם לא תמכור, אתה יודע לאן לגשת. אבל חפש תאורים, מחר לא תוכל. על כל פעם, אם יש מחלוקת בזה, אז בדור האחרון המציאו שיש שתי מחירות חמץ. יש רבנים שמוכרים את החמץ ב-13 ביום אחרי הצהריים, כדי שבזמן הבדיקה זה כבר יהיה של גוי. ולפעמים זה אותו רב, זה לא של רב אחר, אבל הוא מוכר פעריים לגוי.
אפשר קשה בישראל ידר כזה.
למה?
אם אני אמצא באמת חמץ בארון ואני זרוק אותו לזבל או משהו כזה.
לא, המחירה היא... אה, נכון, בטח, זה נכון לגוי.
אבל אתה לא בודק.
לא, זה של הגוי כבר.
לא בודק.
מה?
אבל אני בודק בלילה.
לא, הוא אומר, הנה יש לו בארון סוכריות, מחר אותה. בלילה או בבוקר, הילד שלו יזכה, אז יפתח לארון, תן לו סוכריה. אוקיי, זה על מהגוי? באמת נכון, אסור לעשות את זה. טוב, זהו, הרחנו יותר מדי. מה? כן, ודאי, כל מקום שמכניסים בו חמץ, אם אתה לא בטוח שמכניסים מה? לא, הוא לא מוכר את כל הבית, הוא משאיר מקום מסוים, כל אדם הרי הוא לא מוכר את הכל, כל אדם הוא משאיר את המקום שהוא ישתמש בו, אם אחד נוסע מן הבית, אז גם כי יש כאלה שאומרים את ההול הוא לא מוכר, ואז בבדיקה הוא עושה רק בהול, בכניסה ככה של הבית, שטח קטן לצאת ידי חובה, אם הוא נשאר בבית, אז בין כך הוא לא יכול למכור את המקומות שאין שם מחיצות, דובר על המקומות האחרים שסגורים. טוב, זה לגבי בדיקת חמץ. עכשיו...
קשה מאוד... כמו שיודעים שיש שם חמץ.
אלוי, זה הדיון שנפלה עליו בפולל. לא יודע, זה לא פשוט. זה רק קשה כי זה דרכה. אם אפשר להכניס שם חומר תדעים כמה שאפשר לא, אבל אתה נכנס לסדק זה לא שהוא הפך את החמץ למקום ישיר טוב, אין לנו זמן אמרנו שרק מלמעלה, אני כבר רואה שזה טוב, עכשיו השנה מה? או, נכון, או תראה, כל פעם אחד מוסיף ולכן זה לא נגמר, ככה זמן כבר היינו אוכלים בפיקומן כמעט אבל הוא צודק אז אם ככה, אז אם בודקים, מכינים את כל הבית מלפני פסח, אז מה בדיקת חמץ? אז האמת היא ככה, מה שאני חושב, אתה שואל אותי. כתוב ברמה שיש מנהג, וזה על פי הרי הקדוש, זה גם על פי סוד כנראה, 10 ספירות וכו', שמפזרים חתיכות בבית, ואותם מחפשים. אז כתוב אמנם שגם אם לא, למרות שאם אדם בודק ולא מוצא שום חמץ, הוא לא עשה ברכה לבטלה, כי אין מצווה למצוא חמץ, יש מצווה לבדוק חמץ. אבל אף על פי כן כך עושים זה על פי סוד וגם כדי שירגיש יותר שהוא בדק ומצא משהו אז אני פעם חשבתי שבזמננו אם לא עושים את זה באמת זה יכול להיות ברכה לבטלה כי אם כל הבית בדוק חוץ מהמקום שאתה אוכל אז אותו אתה בדרך כלל אפילו לא בודק המקום הקטן הזה שאתה אוכל בו, תאכל בו עוד הלילה ומחר בבוקר אז כך שיוצא שאיפה שאתה הולך זה מקום שאתה מכניסים בו חמץ על מה ברכת? אבל אחרי שכבר הכניסו בו חמץ עכשיו, אז יש בו... לא, אבל נכון, אבל מי ששם את זה אומר לך, יש רק עשרה.
אז לשים את זה במקום אחד.
אם הוא ימצא את העשרה, הוא יודע שאין יותר אין. אתה באמת מחפשים? אז שמים את זה בדרך כלל לא בארון, אלא בחוץ. אבל זה נכון שהילדים הפכו את זה למשחק מחבואים כזה. זה מחבואים יותר טוב או פחות טוב. אבל האדם של זה, זה גם בגלל זה. אבל ברור שכשאדם בודק את החמץ גם בדקו לפני זה, אם אשתו נקצה את הבית, אז הוא צריך לקרוא לה, הוא מותר לדבר בשביל הדברים, לשאול זה מקום בדוק, לפעמים המקום הוא מסודר, אבל היא השאירה שם איזה בונבוניירה שהיא השאירה לה, או איזה, אני יודע, בקבוק ויסקי או מה, של חמץ גמור, זה לא אומר שהיא לא נקצה, בטוח אין פה שום דבר, בסדר, אז בסדר. אז הבירור הזה, זה הבדיקת חמץ. כאילו אתה שואל, זה מקום שמכניסים הוא חמץ, פה מסודר, אם לא מסודר, או שסוגרים אותו ומחויים אותו, או שאין עוד כן. מה? אם סדין זה לא מקום שמכניסים חמץ. ומפה אם זה לא עבר כביסה, ומפה אם זה לא עבר כביסה, ואתה בטוח שכזית לא נכנס, אז זה מחלוקת הקודמת שאמרנו. אם פירורים בודקים, אז צריכים לבדוק את זה. אבל השתמשו בזה בפסח או לא? לא השתמשו בזה בפסח. וזה לא מכור. אם השתמשו, אז בכלל ראוי לרחוץ את זה. טוב, עכשיו השנה, לא נאריך בזה, אבל השנה, הבדיקת חמץ עוברת לילה קודם. פה זה מובן, גם בגלל הנר והכל, אז בליל שישי, והביאור חמץ, פה יש כבר בעצם בעיה. מצד הדין, האמת היא שאפשר לבאר חמץ לפני כניסת השבת. כי מה פתאום באר את זה? תמיד מבארים בשעה חמישית. המנהג שלנו שאפילו לא בשישית, כי בשישית זה אסור בהנאה, ואדם הרי גם מבטל את החמץ בבוקר, ואם זה אסור בהנאה זה כבר לא יכול להפקיר את זה. אז לכן, לפני סוף החמישית, צריך לגמור את הכל באופן שאז הוא עוד יאמר כל חמירה וחמיה. אז הוא מבטל את כל החמץ, כי כל זמן שזה שלו, מותר בהנאה, מועיל ההפקר. בשבת הזאת בעצם אין שום סיבה, בערב שבת אין שום סיבה בכלל לבטל את החמץ הזה. אז לבטל את החמץ בליל הבדיקה, חכמים תקנו שדלה חזיתם, מה שלא ראיתי. אז מה שלא מצאתי, בדקתי, לא מצאתי, אני מבטל. אבל מה שאנחנו בבוקר אומרים, לחזיתם דלה חזיתם, גם אשר ראיתי את כל החמץ שיש לי, אני מבטל, אין שום טעם לבטל ביום שישי, זה גם לא אמת. אבל הוא משאיר חמץ לאכול, אם הוא משאיר. אז כך שהוא לא עשה שום דבר. אז באמת לא תקנו אפילו מדרבנן לומר ביטול חמץ ביום שישי. רק מה צריכים לומר את זה בשבת? וזה אם אדם לא ישאיר לו פתק, אלא אם כן יש לו זיכרון, אז הוא עלול לשכוח את זה בהחלט. כי בדרך כלל זה כבר אוטומטי, מחזיקים אגדה או משהו, יודעים, מברים את החמץ, מבטלים. שבת ביום לזכור, ודווקא לפני סוף שעה חמישית, אחר כך זה כבר לא מועיל. וזה בעצם זה העיקר כמעט, זה הדאורייתא. לבטל, שמה יש לו, זאת אומרת, זו בעיה של דאורייתא גמור. זה צריך לזכור בשבת, לבטל את כל החמץ אחרי שנגמר החמץ בבית. אם הוא אמר את זה בין שחרית למוסף, או אחרי מוסף, זה גם לא יועיל לו אם יש לו חמץ בבית. הוא עוד הולך לאכול את זה. כי הוא מבאר את כל החמץ שישנו, כולו כולו. אז מילא לא שייך לבטל את זה. אלא רק אחרי שהוא גמר לאכול, אז הוא צריך לבטל את כל החמץ. זה טוב, בברירה.
לא, עושים את זה לציבור בתקנית, הרב מפחד שאנשים ישכחו, אז עושים את זה אולי בתנאי או משהו כזה.
לא יודע, איזה ציבור, איזה ציבור שלמדו או לא למדו? בלבטים לא יאכלו חמץ, בלבטים לא יאכלו חמץ בשבת, אני אמר. אנחנו לא מצות, מה? אין בלבטים יאכלו חמץ בשבת, רק זה חסר. כמו בצבא, כמו בתי מלון. עכשיו לגבי ה... זאת אומרת, מה אתה אומר שכן יאכלו? זה בעיה גדולה, בפרט של איך יוכלו ואיפה יישבו. שמה? אז לא יודע מה יש, לא יוכלו סעודה שבת. קשה לי להאמין שאנשים יקנו פיתות, בסדר, מה יהיה מה שישאר? טוב, אז רגע, נדבר על זה. מהסדר כבר התייאשתי, פחות עד הסדר. חשבתי לגמור את כל קדש ומחד ככה, בקיצור. אין סיכוי. אז בוא נדבר על זה. אז קודם כל אמרנו, בדיקת חמץ זה בליל 14, כי חכמים הקדימו את זה, ואם הקדימו, מסתבר שגם השעה הקדימו. אותו הזמן, בתחילת הערב, כמו כל הדינים הרגילים. ביאור חמץ אמרנו, זאת אומרת, חיסול החמץ, לא כולו אם אני משאיר לשבת, אבל הביאור הזה, מה שנקרא, למשל, את החתיכות שהיו, ועוד, שרוף אותם כפי המנהג, זה מצד הדין אפשר לעשות לפני כניסת השבת. בכל זאת, השולחן ערוך מביא, זה לא הוא יפיע את זה, זה כבר כתוב בראשונים, ברש"י, טוב לבאר בערב שבת קודם חצות, כדי שלא יבואו לטעות בשאר השנים לבאר אחר חצות. זאת אומרת, פועים רוצים לעשות משהו שלא תתבלבל משנים אחרות. מה שכל שנה עושים ב-14, היום ב-13. בודקים בתחילת הלילה, כרגיל. מבארים, כרגיל. זאת אומרת, לפני, בסוף שעה חמישית, אתה יכול, אתה, או בשעשית, אתה צריך לבאר את החמץ מן הבית, כדי שלא תבדיל בין שנים אחרות.
זה שאין אתה
מזיק, ללכת ולאכול את
חמץ.
נכון, זה משונה, אבל מצד שני, כל העניין הזה שיוצאים ושורפים חמץ, דרך אגב, יש בלבטים, הוא הזכיר בלבטים כבר, יש בלבטים שהולכים לעבודה ב-14 בניסן, נכון? זה לא יום חופש. בפרט, אם אדם מרוויח לעצמו בטח הוא רץ, אם הוא פקיד, אז גם כן חבל היום חופש, אז הולכים לעבודה, כי אם אין כך לא עושים כלום. אז הוא הולך לעבודה, איפה הוא, מתי הוא מבאר את החמץ? מתי, מבאר אני מתכוון, יוצא לחצר, מדליק גפרור, הוא הולך. מתי הוא עושה את זה? הוא עושה את זה לפני שהוא הולך לעבודה, רוב האנשים. ובבית שלו עוד אחר כך אוכלים ארוחת בוקר. אז אם אשתו היא כמו שצריך, אז הוא נקע אחר כך את הבית, מחסלת את הכל. אבל את הקיום הזה של הביאור, עם החתיכות שהיה לו מאתמול בלילה, או עם עוד חתיכה, אז הוא עושה את זה מיד שהוא הולך. באמת זו בעיה, כי מה שנשאר בבית צריך מישהו שיבטל אחר כך מבחינת הביטול. אז כך שזה לא כל כך נראה מגוחך בעיני אנשים. אבל זהו הדין, כדי לא להביל משנים אחרות, תקרא לזה הצגה. בסדר, זה הצגה. הצגה כדי שלא יתרו הבדל בין שנים אחרות, אז מבארים את החמץ, אבל נשאר בבית חמץ כמובן. כמה נשאר? תלוי כמה יאכלו. קודם כל ביום שישי. ביום שישי יש גם כן צהריים. ויש אנשים, יש הרבה בני בית, אז נשאר הרבה חמץ בבית בכלל. אבל אוכלים ביום שישי.
מי שעוזב את הבית
לא
ביום שישי,
יכול לבטל
ביום שישי
בו? מה?
מי
שעוזב, יש ביום
שישי
במקום אחר. טוב, אבל מה הוא עושה במקום האחר? יש לו חמץ. אבל מה, אבל הוא לא אוכל שם? מה שאלה, אם הוא לקח לחמנייה, אז כל הפירורים הם שלו, מה זה? זה שאלה בעצם. אדם מקבל לחמנייה, היא שלך או שהיא לא שלך? או שרק מה שאתה בולע, אתה בולע את של השני. פעם שהייתי ילד קטן, אני זוכר את זה, היה רב אחד, הרב לנדרס. הוא קטן שלי. אז באתי אליו הביתה, עם אבי כמובן. אז באתי, היה רב חשוב, זקן. הביאו לי צלחת סוכריות. חשבתי שנותן לי את כל הסוכריות. ולקחתי, שמתי בכיס, הייתי קטנטן. אז אחר כך אבי אמר לי שזה לא בסדר, מה? לא מצד הדרך ארץ. זה שלא בכלל. אמרתי, מה זה לא? זה נתן לי, זכיתי בזה. אז, אבל אולי זה לא נכון. אז קוריאה, אני לא זוכה בה בכלל. הנה, בתוך הפה, אז אני אוכל את שלו עד שזה נגמר. מה אתם אומרים? זה צחוק או לא? זה שאלה הלכה למעשה, אם הוא אומר, אורח שבא ללילה סדר לאחרים. הלכה למעשה, אדם שאוכל בבית אחרים, והדין הוא שצריכים מצה שלי, כמו בחג סוכות, שהאתרוג צריך להיות שלי. המצה צריכה להיות שלי. אז אם אני אורח אצל אחרים, אז נצעק בפוסקים, יש על זה דיונים, אני לא אומר שלא, אבל כדי להיות בטוח שמקיימים את המצווה, אז האורח צריך להרים את המצה, לזכות בה, ואחר כך לאכול אותה. כי אם לא, אז הוא אוכל מצה של השני. למרות שתגיד, זה לא נכנס.
אבל זה חג, אי אפשר.
מה? ודאי, כן, הוא אומר לו, ודאי, מדברים על זה, אומר לו, אני מקנה לך.
לחג, לחג
שלך. לא, מה פתאום, לצורך מותר לקנות בחזרה. מותר אפילו לתת מתנה לגוי בשבת הזאת, את החמץ. אבל איך הגענו לזה, אני כבר לא קורא. מה? כן, אז עכשיו ככה, אדם, עכשיו מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בגמרא, דיברנו על זה בשבת, אבל דיברנו לא על הכל מעשה, אבל נגיד את זה בקיצור, למרות שרבי יעקב דרמוני בטח אמר אחרי התפילה את הדברים האלה, אבל לא כולם. טוב, אז מה שלא נכון הוא יתקן אותי. מן הדין כתוב שאדם משאיר שתי סעודות לשבת, כך כתוב במשנה, או בגמרא, לא במשנה, במפורש, משיירים מזון שתי סעודות, וכך כתוב בשולחן ערוך, שאדם משייר לשבת, מה שהוא אוכל שבת אחרי הצהריים, כמה שהוא יאכל, הוא יאכל, אבל לשבת הוא צריך להשאיר מזון שתי סעודות, אי אפשר להגיד תשאיר וכמה שישאר יישאר, כי בשבת יש בעיה איך מבארים בשבת, ביום שישי תאכל מה שאיננו אתה תוציא, למה יש בעיה? לשרוף אי אפשר. להוציא לרשות הרבים אי אפשר, להוציא לחצר אם אין עירוב חצרות אי אפשר, זה תלוי איפה גרים, זה יכול להגיד, אם יש עירוב יותר קל, אבל האמת זה לא נכון, גם אם יש עירוב לאן תוציא את זה? תוציא את זה להשפע בחצר, אז אותו בא לראה בדיוק אם זה בבית או בחצר, החצר היא גם שלך, מה זה משנה אם זה בבית או בהשפע? יש כאלה שחושבים, שמים בהשפע, גמרנו את הבעיה. אז כל שנה מי שיודע את הדין הזה משתדל, אני כבר יודע כמעט מתי בטבריה מגיע השפעה, מרוב שנים שזה יום. שלפני שמגיע אוטו של ההשפעה, רציתי מהר לשים שם את כל החמץ שיש בבית. אחרת מה הרווחת? לא הרווחת שום דבר. שמת את זה בחוץ. היום זה קצת יותר קל אם יש עגלות של השפעה שזה ברשות הרבים.
למה זה לא מופיע במקרה הרגיל? זה קרה
שזה בחצר.
לא,
להתי
בהשפעה,
בחדר השפעה,
אמרת
בזה, נכון? מה?
ההשפעה
שמחוץ לבית. לא יודע, פה רק ברוב האזברים כאלה. איפה האזברים, חדר השפעה מחוץ לבית?
מה?
רק ברוב האזברים כאלו פה, גם כן אני לא פתוח. בישיבת הכותל מבחוץ יש, אבל אולי זה שייך לישיבה. בדרך כלל בחצרות, זה שייך לבניין של הבית. אתה יודע, שיש מודעות ש... לא מרשים משום אופן לשכנים מבניין אחר לשפוך פה השפעה. זה שלנו, מה אתה מביא שם?
אפשר להם שקיות, שקיות של החברה
לביטוח הרוב. טוב, לא נתעכב על זה. תלוי איפה הוא עומד. ברשות הרבים. אם הוא עומד ברחוב, אז בסדר, טוב.
מה
אם יש עירוב, אין בעיה להוציא. על כל פעמים, יש הרבה בעיות. של ביור החמץ. לעומת זאת, אצלנו זה הרבה יותר קל, אי אפשר להתעלם מזה. הואיל ויש אצלנו ביור, גם בברזיל וגם בשירותים, אז ממילא זה כך באמת צריך לעשות. מה שנשאר מהחמץ, פירורים, או אפשר חמץ יותר הזה, אפשר לפורר אותו ולהכניס אותו לשם. תגיד לי, לחם זה ביזיון, אבל זה הדין, לשרוף לחם גם כל השנה זה לא בסדר. ולתת לגויז עוד יותר, לא בסדר. אבל בחג הפסח זה ככה. זה מה שהתורה ציטטה. אותה תורה שאמרה לנו כל השנה להתייחס ללחם בכבוד, אמרה לנו שבערב פסח לחסל אותו עד תומו ולחשוב מחשבות שכן יעבדו. אז ממילא מצד הדין משאירים שתי מזון סעודות, כי אתה צריך לשער מה פחות או יותר יאכלו. זה נכון שבבית יותר גדול זה קצת יותר קשה לשייר. בדרך כלל הילדים, אם יתנו אז זה בעיות אחות, אם ילד זז לך והולך מקום אחר, ונעלם הלחם, אז מצד הדין, משנה במסכת צריכים להפיל על עכברים, אבל אצלנו זה ילדים כמו עכברים, אז אם הוא נכנס למקום, יכול להיות לצאת מחדש, לבדוק את כל הבית, זה לא פשוט. יש הרבה דינים בפרט הזה, כמובן שצריכם לשמור. אז מילא כך, מצד הדין כתוב להשאיר מזון שתי סעודות. למה שתיים? כי סעודה שלישית אי אפשר לאכול, כי זה אחרי הצהריים אוכלים סעודה שלישית. זה בפשטות. עכשיו, אם מחפשים עיצה, מה בכל זאת עושים אצל הרבה בתים שקודם כל יש נשים שמרוב יראת שמיים, בדרך כלל נשים שהן לא נשי תלמידי חמד, אז עצבנים בדברים מסוימים. אז חמד זה ככה לא שייך, מה להשאיר חמד סבת, מה יהיה? צריכים אחר כך לחוץ את הרצפה ולשפשף וזה. לא מבינים שמצד הדין כתוב הלכה שאפילו לטטא את הרצפה לא צריך, כי אתה דורך שם אתה את כל החמד מחסה. אבל זה לא בתודעה של בני אדם. או לרחוץ צלחת בשבת, לרחוץ צלחת בשבת מותר רק להוריד עם האצבע, לאו דווקא עם האצבע, אבל הדוגמה שהשולחן ערוך אומר, אם יש שם חמץ, אבל לרחוץ את זה אסור. למה אסור לרחוץ? כי זה לא לצורך השבת. עד כדי כך. זאת אומרת, יש בעיות שאתה מחמיר בדבר מסוים שלא כדין, אתה סתם מזלזל באיסורי שבת. אז נכון שהיום שקלים חד פעמיים, נכון, זה באמת פתרון גדול שעושים את זה. מה? לא משתמשים בשום סיר חמיצי. זה כלל גדול, זה כתוב בהלכה, שלא משתמשים בשום כלים חמץ בשבת הזאת. אין מבשלים לשבת זה. מה? זה מה שהוא אומר. באיזה סיר אתה אומר? באוכל, לא חמצי. אוכל חמץ אז אסור. אז ככה, אם עבר, צריכים להוסיף עוד דבר, שזה נשמע משונה, נשמע משונה, אבל כשאדם יודע ששבת זה שבת, אז הוא לא נשמע משונה, רק כשאדם חושב רק על פסח, על החמץ, כי זה משהו כזה, זה יותר לא רגילים אליו. אבל אם אדם לא הספיק לבאר את החמץ עד תחילת שעה שישית, שזה רק מדרבנן אסור, אבל זה אסור בהנאה. מי שעה שישית, זאת אומרת שעה לפני חצות היום, יש לוחות, אני לא זוכר עכשיו על פה, מתי זה. אבל נאמר, כמה היום חצות בערך? 20-12, לא? מה? 20-12, השעה קודם. אז בערך נגיד 10:30. אם אדם נשאר לו חמץ בבית, אפילו כיכר לחם, אסור לטלטל אותו כי הוא מוקצה. אסור לטלטל אותו. אז מה יהיה עם ביור חמץ? אז התשובה היא, ביטלת את החמץ. הוא ביטל הרי את החמץ. מדורייתא הוא לא עובר על איסור. אז מה פתאום מוקצה הוא יותר קל מדבר אחר? אז אסור לטלטל אותו. הוא לוקח דיר או כלי אחר והופך אותו עליו ומשאיר אותו ככה עד מוצאי החג. אם הוא מוצא אחד, הוא חייב לשרוף אותו. אבל מי יעלה על דעתו דבר כזה? הוא חייב באמת לשרוף, הוא לא יכול לדרוק אותו בשירות דימו. ואז יש חיוב שריפה, יכול להיות מדורייתא, ערב פסח וככה. נהג, אני יודע בחג. אז מה, בגלל איסור מוקצה אומרים לך את השיר. תגיד את זה לבעל הבית, זה יחשוב שאתה, אני לא יודע. אבל הרבה פעמים, הדעה של בעלי בתים זה לא במסגרת של הבעל. אז יחסי על זה קורסה, לא רק סיר. זה לא תשובה, לצלצל מוקצה. אם הוא יכול למצוא גוי שיצלצל את זה, בסדר. אם הוא יכול לקרוא לגוי ולהגיד לו, אני רוצה לך מתנה, אבל אז מי שנבחן עכשיו עם יחוד שבת, איפה רק אם נפתה לי, אמרת את השאלה הזאת. וואלה. אם הוא יקרא לגוי, נגיד ברובה פה, יקרא לאיזה גוי, יגיד לו, תיקח את השיקר לחם הזה, אם אין עירוב, לא, ברובה אולי זה לא דוגמה, ברוב המוסלמי. אז אם יש, אז אפילו לתת את זה, להגיד לגוי, תיקח את זה, כי אז הוא יוצא, מה? לכן אמרתי, כיכר לחם. אם יש לו שפרוזות, אז הוא אומר לו, קח את זה תוכל. ואם הגוי לא אוכל, הוא לא קיע, גם אתה נכנת, בסדר. זה אנחנו באמת ככה. אם זה פיתה אחת, אני אומר לו, קח תוכל. עכשיו, הוא לא יאכל, זה בעיה שלו. אבל אם אני רוצה לו כמות, הוא לא יכול לאכול. אז זהו, כאילו אני שולח אותו להוציא לכם, זה עשו. טוב, אז זה רק דוגמאות. יש דברים שהלכות שבת נכנסות פה באפס. זאת הסיבה שצריכים מערב שבת לצמצם כמה שאפשר שלא יישאר, שלא יהיו בעיות. מה? בסדר, עד איפה ילך עם זה? עד איפה ילך עם זה? עד הים. כתוב שזורק לים. מה? אם יש אירוע פעיל, הוא יתלזל סדר עם המדרגות, הוא יוכל להמשיך, זה לא ייכנס לו באיזה מקום, אז הוא ילך עד רשות הרבים, ועושים את זה בזה פעימה. נכון? זה לא פשוט. זהו, אז עכשיו ככה, יש, השאלה היא למה אין אפשרות פשוטה לחסל את הכל מערב שבת ונוכל מצות, גמרנו. בליל שבת הוא שבת בבוקר, מודע. אז אם תשאלו אותי, אני לא יודע, אני חושב שרב, שיש לי עוד זמן עד פסח להחליט מה לעשות. אני בפסח, בערב פסח, חורות איזה רב. רק, יש יהודים שבאים ואומרים לי כל שנה שלום עליכם, כי הם באים לפסח וחושבים, אני כל השנה שם. בסדר, שגם אני בא לתת. אז יכול להיות הרבה פעמים שלרב עדיף לומר שלא להשאיר חמץ בכלל. אם יש כאלה תסבוכות, והם חוששים שיקשלו ויבשלו ויעשו כל מיני דברים. אנשים מתגלגלים, סיר חמצי, סיר חמצי. למשל, אנחנו עומדים לבשל בסיר צמחי, אז עכשיו, אם אדם לוקח מסיר צמחי, מרק חם, או קומקום אפילו, והוא מוזג לתוך כלי חמצי ששם יש חמץ, או אפילו הכלי לבדו חמצי, יכול להיות כל הסיר שלו של פסח נעשה. כן, משלמה דורי דעה. וזה מובא בשער הציון, הלכה פשוטה, או? זה פה פתוח, מעניין. אין להראות רותח לתוך כלי חמץ מכלי פסח, אם לא שרוצה לא להשתמש בגזירה הזאת עד אחרי הפסח. בלי מגדים, בדרך החיים. אפילו בכלי שאין בו חמץ. אתה שומע? אפילו בכלי שאין חמץ. לשפוך מכלי פסחי, כלי חמצי דבר חם, רק אם לא תשתמש בכלי הפסחי כל פסח. למה? כי יש בעיה של ניצוב. נכון או לא? אז זהו, אז למעשה אומרים לבשל רק בפני פסח, אבל זה בעיה. אז מי שיודע את ההלכה, כך באמת עושה. מכינים פיתות או לחמניות, וכיוון שזה שבת צריך גם עונג שבת, אפשר לאכול פיתה יבשה. אז או שמורחים שם כל אחד לפי טעמו, או שקונים נקניק, ככה אתם עושים, אני יודע, ושמים נקניק שם, וזהו. מה בעצם? מתי שמים אותו? מתי אוכלים אותו? טוב לשים את זה לערב שבת, שאז בחמאים מסכינים ואיכלו. כל אחד יש לו, כמו שהולכים לבית ספר, מקבלים. זהו, אתה שם את זה, היום יש להם להיות ניילון. אתה שם, מה? גם על ערב שבת, למה לא? למה לא? לא, אז בסדר, בעל הבית זה מברך על שניים שלמים. לא יכולים לסדר.
אמר,
איך זה סיבה? לא, שאלה אחרת, מלכות שבת. מה יהיה אם פותחים חלב, אני נשאר את זה מה? בסדר? בבית, בדרך כלל זה כך. עורכים את הסדר, אסור משבת, טוב, נקפוץ לבכל זאת קצת לסדר, אבל זה מערב שבת, אני אומר. אסור להכין משבת כלום ליום טוב. כל אחד יודע את זה, רק שלא זוכרים. הכנה משבת ליום טוב, אין ערוב תבשילים משבת ליום טוב. אין דבר כזה. ליום טוב לשבת יש. אסור להכין כלום. זאת אומרת, גם אחרי השקיעה במוצאי בשבת, אסור להתחיל לערוך את הסדר. שום דבר אסור להכין. אז אם אתה, מה? שום דבר, כן, שולחן, כלים, שום דבר. אז אם אתה ככה, אפילו אם האישה בבית, קודם כל אישה לבד לא יכולה להכין, הגברים הולכים להתפלל. אבל מתי יתחילו לערוך את הסדר? שיבואו בית כנסת? מתי יתחילו את הסדר? יגיע זמן הפיקומן כמעט. זמן הפיקומן הוא די מוקדם. כמה אמרנו קודם? 20-12, משהו כזה. אז כל בית שיש להם אפשרות, אלא אם כן זה בית שיש חדר אחד שם. כל בית שיש אפשרות, עורכים את הסדר מיום שישי. זאת אומרת, עם מפות, עם מפיות, כל מה שעושים עם כלים נעים, כמו שכתוב בהלכה, עם כוסות, לבדוק אותם אם יש רגעות או לא, ועם יין. כל דבר שלא מתקלקל, שמים על השולחן. עם כל הזה, והחדר הזה הוא סגור בדרך כלל. מי שרוצה יכול להיכנס, אבל לפרט לילדים לא נותנים שם להפוך. עכשיו, סעודת שבת במטבח גם אי אפשר לאכול את הפיתות האלה. מפני שאם יאכל לחמניות או משהו במטבח, שם זה הכל פסחי. אז אוכלים את זה באיזה מקום, או בכניסה לבית, או מקום אחר, ואין ברירה גם במרפסת. אוכלים את הלחמניות הללו, סעודת שבת, וזהו. אם רוצים גם כלי שיהיה יותר מכובד לכבוד שבת, אז קונים צלחת חד פעמים. יש היום כלים חד פעמים, עולים אמנם הרבה כסף, אבל יפה מאוד. אז לכבוד שבת, אז עושים את זה אם רוצים. או שתי מזלגות חד פעמיות, מזלג ו... זה מצד כבוד השבת. אם לא, אז אתה אוכל בלי את הרבה.
אני לא יכול לא מרפסת, אני לא יכול לא
מרפסת. בסדר, אבל זה בעיה של פסח. זה לא פגיעה בכבוד שבת עד כדי כך. עכשיו הוא אומר, רבי רחמים אומר שאפשר להמשיך בבית. פה יש בעיה גדולה להמשיך בבית, ושצריכים לברך ברכת המזון במקום. אז מה? מה? על שולחן, אני לא אומר שבלי שולחן. בטח על שולחן, אני לא יכול להגיד בלי שולחן. אמרתי שאם אין בבית איזה עול או משהו, אז אפשר לאכול במפה, ודאי, שמים שולחן עם מפה יפה והכל, את המפה מנערים ומקפלים אותה, מכניסים לארון, מה הבעיה? לא, להמשיך במקום אחר, הרי אסור לאדם לאכול במקום אחד ולהמשיך במקום אחר. גם לפי אשכנזים, שמותר, אז זה רק אם, הוא, אם במקום החדש הוא אוכל לחם, אבל פה הרי אין לו מה לאכול שם. הוא בא לשם, הוא יאכל שם מרק, אז מה? זה לא שייך, ההמשך צריך להיות לחם. אז לכן מברכים ברכת המזון במקום שאכלו, אם זה מקום אחר, אם זה מקום אחר, אם רואים ממקום למקום, יש לו עוד שאפשר, אבל זה, זה באין ברירה קצת במרפסת. אם יש לך איזה הול או מה, אז אוכלים שם את הלחמניות הללו, ואחר כך מורידים את זה מן השולחן, ומשתדלים לחסל את כל החמץ ממנו, מנערים את המפה או משהו, אם יהיו מחמירים כאלו שהחליפו, ישימו מפת ניילון אחרת וגם אותה יזרקו, אז בטח טוב. זה כבר חומרות. אבל אפשר לשים ניילון, לזרוק את זה עם כל הכלים החד פעמיים, כמובן זה להשפע שברשות הרבים, אם יש פירורים. אם אין מקום להוציא, אז את כל הפירורים שמים בכיור או מה, וזהו, זורקים את זה.
אם זה פח שני בברשות הרבים.
עכשיו, רגע, אז לא זורק הפחים, דיברנו מספיק על הפחים. אז עכשיו, אחרי זה, ממשיכים לאכול בכלי פסח רגילים, אוכל של פסח. זה רק בעיה של בעלות הבית, איפה יש קירים כאלה גדולים, או איפה יש פלטה, זה בעיה. אבל זה לא בעיה הלכתית. אבל אחר כך אוכלים, לא שגמרו עם סעודת שבת, מהאדם בליל שבת נגיד, אז הוא אוכל אחר כך מאכלים, הבכלים של פסח, הכל כאילו פסח, אין לו מה לפחד. מה? לא, ברכת המזון אמרנו, רק אם אדם אוכל במקום אחר, ואין לו ברירה שם להמשיך לאכול, זה רק במקרים נדירים נדירים, איפה יש דבר כזה? אין דבר כזה בדרך
כלל.
מה? בטח יש, עונג שבת, הוא לא קיים עדיין את המצווה. מה זה משנה? הוא לא קיים עדיין את המצווה? זה גם לא ברכה שאני חיים, הוא תקיע ככה. הרב אמר שמצד
אחד
לערוך שולחן
בפתח ובצד שני לאכול
בשבת. ודאי, זה רק אם יש חדר אחד בבית.
ואני יכול מצד שני כלים תסבירים.
אם יש יותר כלים? הרב יעקב שואל שאלה לא הלכתית. הוא שואל שאלה לא הלכתית. הוא שואל, אמרנו לערוך את שולחן הסדר, אז מאיפה יהיה לו עוד כלים לאכול? אז הוא קונה גם לשבת
כלים,
לא כל אדם זוכה לפני שולחנות. קודם כל, אתה גר פה, אין בעיה, כל הישיבה היא שולחנות. תיקח אחד השולחנות הבית, אתה אוכל, מה זה שולחן כזה? מחזיק לך. לא באמת, מה זה בעיה? ואוכלים קרוב בכניסה לבית, באופן שאתה לא חושש שזה יתפזר. שומרים על ילד, אם הוא כבר... מסבירים להם, הילדים מבינים, הם אחד קטן, אז מסבירים לו. פשוט. ואז ממשיכים לאכול בכלי פסח, וכלים שתשלו באוכל, בכלי פסח, אין שום בעיה. מה? אם הוא אוכל במקום אחר? לא, זה אמרנו רק במקרה נדיר, בדרך כלל לא מברכים ברכת המזון. אם אתה אוכל באותו מקום, אתה לא מברך ברכת המזון. למה צריך? לא צריך ברכת המזון. זה רק מוריד את המפת ניילון עם הכלים, והוא גומר עם החמץ שהיה שם. או שהוא שולח את זה למקום בזה, ולא שהוא גומר עם החמץ. הוא אוכל. מה? לא, הכל... אז זה לא, מה זה, זה קר. כל זה לכל היתר שותים את הפה. זה אני לא חושב.
מה הבעיה? אני מזלוק את האוכל.
נכון, אין בעיה. אבל יכול להיות עם לחם וכלים וצלחות. נכון, אין בעיה. נכון, אבל יותר מסבך את העניין ככה, כי איפה מוזגים את זה? לוקחים את זה למדבר. בסדר, אבל הוא עוד נקי או לא?
כן,
בסדר. זה נקרא שאתה הולך מחמץ לפסח ככה, זה לא כל כך פשוט. בסדר, אם אחד עושה, אתה תתמוך על בן שלך שיעשה את זה, ואתה לבד תעשה, אם אתה תעשה לבד, כי אם הכלים האלו, נגיד הוא הביא כלי, אחר כך הוא לוקח בטעות חזרה כלי, הוא בא עם פירורים על עצמו, הוא צריך כל פעם להתנער את זה שלא יהיו לו פירורים, אחד אכל הרגע, יש לו בפה אפילו לפעמים פירורים, צריך להסיר, זה לא שזה אסור, אבל זה בעיה שאתה יוצר מצב קשר בין חמץ לפסח. אדם יושב בארוחה זו, הוא הולך לו שם ולוקח. אם כתוב שלמרתף לא ייכנס עם חתיכת לחם, אז פה הוא עכשיו אכל בידיים שלו עם זה, הוא פותח ציר של פסח ולוקח מתקת של פסח. זה לא יותר מתאים לגמור בצורה כזאת. עכשיו בשבת בבוקר הרי מותר לאכול רק עד סוף שעה רביעית. אז ככה, בלבטים שמתפללים כמו כל שבת בכלל לא יוכלו לאכול חמץ, גומרים את התפילה אחרי שאסור לאכול חמץ. בתי כנסת שיודעים ורוצים לאכול חמץ, אז מתפללים ותיקין השנה, או לא אכפת לי רבע שעה אחרי בתיקין, אבל לגמור את התפילה באופן שיש לו זמן לאכול, זה עד רבע לתשע, לא? מתי הזמן? תשע בעשרה, בסדר, זה... מה? תשע בארבעים זה רק מי שישן בקריאת שמע ושומר רבינותם. מי שלא שומר רבינותם במוצאי שבת, אה, לא להפך. אבל כולם בחמץ ככה מחמירים. בסדר, גם תשע בארבעים בבית הכנסת הוא לא גמור. כאילו שרק אז באים. הם מגיעים מאוחר, אבל אז באים. בסדר, אז זהו. אז זאת אומרת, שמתפללים מוקדם ובאים לקיים סעודת שבת, ואז כפי שאמרנו, שוב אוכלים כמו אתמול, אבל ההבדל הוא שאתמול לא הייתי חייב לבאר את החמץ. היום אני חייב לבאר את הכל הכל, שלא יישאר שום דבר, שום פירור. אני צריך לבאר באמת עד הכל. אז מקיימים את מצוות ביאור חמץ. אם התורה תצא תשביטו, אך ביום הראשון תשביטו שעור, ודרשה הגמרא שאך ביום הראשון זה ערב פסח, אז צריכים אז לבאר את החמץ כמו שצריך. זאת אומרת, מי שמדקדק בנצוות, ומי שרגיל אומר לשייחוד, אז אז הוא צריך להגיד שעכשיו הנני מוכן לקיים מצוות עשה מן התורה, כך כתוב בסיבורים, לא? באגדות של מצוות עשה תשביטו, אמנם הוא לא מדליק אש, אבל עכשיו הוא מקיים את המצווה, ככה לדין, ואחרי זה הוא אומר כל חמירה וחמיה, הוא ביטל את החמץ, גמרנו. כמובן הוא בערך ברכת המזון, זה יותר הגיוני. אז ככה בדרך כלל נוהגים. ילדים בינתיים ישנים ולא אוכלים בכלל, אז אין בעיה איתם. כי עד שהם זזים, מה הם צריכים את הלחם שבת? הם לא חייבים סעודת שבת, אלא אם כן הוא כבר בגיל שהגיע לחינוך, בסדר. ואחר כך, או בשעה 11, או יש כאלו שאוכלים יותר מאוחר, בשעת הצהריים כבר, אחרי חצות, אז יושבים ואוכלים כלים של פסח, בלי נטילת ידיים כמובן. אז אם זה אחרי חצות, מכוונים גם לצאת את זה חובת סעודה שלישית, כי השנה אי אפשר, אלא אם כן, אני חשבתי לדבר, אבל כבר אין זמן, אלא אם כן, אז לפי דעות מסוימות, אבל ככה אוכלים את זה, יוצאים את זה חובת סעודה שלישית, לפי האומרים שזה מספיק. אם אוכלים שרויה, אז יש קנית לך, בלעד, אז גם בורא מיני מזונות, אז עוד יותר טוב. מה? כן, לא, זה מחלוק ראשוני, דיברנו על זה בשבת, זה לא. לא הסברנו עומד בהגעות השרי, כי אני אוהב לשיר משהו בקושייה, ואמרנו שכתוב שם שתי שביעיות, חשבנו שזה קשור, בפורים אמרו שלוש, שעה, אז לפחות נשארנו שניים. אבל האמת היא שלא כתוב שם שתי שביעיות, אלא שתי צביעיות. הכוונה היא שאדם משאיר מזון שתי סעודות, כמה אוכלים שתי סעודות? גם אם אדם חלק את הסעודה לארבע פעמים, הוא לא אוכל פי ארבע. זה הכוונה, משאירים מזון שתי סעודות, נגיד אם אתה בשתי ארוחות, ערב בבוקר, אוכל כיכר לחם, תשאיר כיכר. אבל מה אתה עושה עם הכיכר, יכול להיות שתחלק אותו לשלוש פעמים. ובבוקר תאכל שתי סעודות. יש אומרים שעד השעה שמותר לאכול חמץ, מחלקים את ארוחת הבוקר לשתיים, מברכים ברכת המזון, עושים הפסקה, שלא תהיה ברכה שנה צריכה, שוב נוטלים ידיים ושוב מברכים, ויצאו ידי חובת סעודה שלישית. זה לפי הדעות שסעודה שלישית אפשר לפני חצות. המשנה ברורה מביא, ויש ככה נוהגים. כל פנים אחד אני יודע. זה כתוב. עכשיו... מה, עכשיו לגבי, אם נאמר, רבי יעקב דרמוני לא מבסוט שאני לא מזכיר את העצות האחרות, ככה נמצא לי, אז ככה, האמת היא, אם אתה מסתכל, אמרו קודם שנשים אצלם זה, המנהגים לפעמים יותר חמורים מהזה, האמת היא ככה, שמצד הדין, מצד הפוסקים האחרונים, לא נדבר על ראשונים, זה דיברנו בשבת, מצד הפוסקים האחרונים, מותר לאכול בליל שבת מצה. הגרא אומנם החמיר, הוא מביא זוהר, שמנלו יש ראייה, ומפירוש המשנה של הרמב״ם יש ראייה, אבל הפוסקים האחרונים שלנו, חוץ מה... מביאים את הגרא, משמע שדעתו נוטה להחמיר, בסדר, מצד הדין מותר לאכול מצה בליל שבת. אז כך שאדם יכול לעשות סעודת שבת במצה. רק זה לא נעים, זה... כי... מרגישים כזה מין מרגשה משונה, עוד לא הגיע הסדר, אבל מצד הדין מותר. שבת בבוקר אסור לאכול מצה, מצד הדין. כפי שדיברנו בשבת, כתוב על זה, ברמב"ם כתוב מקים אותו עד שתצא נפשו. אז יש שלא גורפים את זה. אבל יש אולי להסביר שם. מקים אותו עד שתצא נפשו. זאת אומרת, זה איסור חמור לאכול מצה. יש דעה בראשונים שרק מחצות, אבל ההלכה זה לא ככה. שולחן ערוך, הרמה, אומרים שאסור לאכול מן הבוקר. אז בבוקר זו הבעיה. עכשיו, נפסק להלכה, לפי רוב הפוסקים, וכך זה יתקבל, שמותר לאכול מצה שלא יוצאים בה ידי חובה בלילה. אסור לאכול ביום רק מצה שהיא לחם עוני שיוצאים בה בלילה, ואז אסור לחטוא, כמו שכתוב בירושלמי, כל האוכל מצה בערב פסח כבועל ארוסתו בבית חמין. עוד לא היו הנשואים, אז הסברנו שיש במצה שבע ברכות, גם במצה האירוסין ואחר כך הנשואים, זה כל אחד מסתם יודע. כי זה, אם יוצאים את זה ידי חובת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אני לא יודע. אבל מסתם אומרים גם דברים כאלה. אבל, אבל אסור לאכול מצה, אבל רק מצה כזאת שיוצאים בה ידי חובה בלילה. עכשיו, יש מצות שלא יוצאים ידי חובה בלילה שהן קשרות לפסח. א', מצה עשירה. מה זה מצה עשירה? המצה שיוצאים בה ידי חובת מן התורה זה לחם עוני, כתוב בתורה. לחם עוני לפי אחד הפירושים, זאת אומרת, לפי כולם זה אמת, של קמח עם מים בלבד. זה מצה שיוצאים בה ידי חובה. מצה עשירה זה שמעורב שם דברים אחרים. תבלינים, יין, כל מיני דברים. כמובן שבעיה של, שלא יהיה חמץ ומאפייה שעושים את זה, זה בעיה גדולה, ולכן האשכנזים בכלל לא אוכלים מצה עשירה. לא רק בגלל הבעיה, כי לפי שיטות ראשונים, אז יש בעיה גדולה. אשכנזים לא אוכלים. לפי דעת השולחן ערוך מותר לאכול מצה עשירה, היא מקשרה, והקשרה היא שלא נכנס בה אפילו טיפת מים. זה לא פשוט דבר כזה. מצה ש... שלא ייכנס בה כלום בבצק מים, רק משקים עם קמח. ואז אוכלים מצה עשירה. עכשיו, מצה עשירה זה לחם שלא יוצאים בידי חובה בלילה, אבל הוא לחם. אז כך, שמבחינת סעודת שבת שחייבים לאכול לחם, אתה יכול לאכול מצה עשירה. מבחינת האיסור לאכול בערב פסח, אין איסור, כי זה מצה עשירה. למה זה לא לחם? בסדר, לא אמרת לך שזה...
מה זה חדש של מצה עשירה?
מה?
מה אתה לא אומר מצה עשירה, וזה מזונות.
נו, לא, רגע, רגע, אני אמרתי זה לחם, גם מזונות זה לחם. כל, עכשיו ככה, כל, מה זה לחם ומה זה לא לחם? כל דבר שאפוי זה לחם, בפרט אם הוא מעורב במשקים, משקים שהם משקים באמת, מיד שחת דם, זאת אומרת יין, דבש, דברים כאלו שהם משקים לכל הדור, זה לחם. לגבי ברכה, תקנו לנו חכמים, בין כך ברכה מן התורה זה רק עם סבעים, ואכלת וסבעת. אם אדם סבע, הוא צריך לברך ברכת המזון. אם הוא אוכל כדי סבע, צריך ליטול ידיים ול... זה גם מדרבנן אפילו, הוא לא סבע בלחם. לכן כל עוגה היא בעצם לחם. אוכל מבושל, קמח עם מים מבושלים זה לא לחם. אדם יכול לאכול סיר מלא טריות ולהיות סבע, הוא לא אכל לחם. לא צריך ברכת המזון מן התורה, כי זה לא לחם. כל דבר אפוי בתנור זה לחם. רגע, כל דבר אפוי בתנור זה לחם. עכשיו על לחם מברכים ברכת המזון. אלא שחכמים אמרו שיש סוגי לחמים כאלה שבדרך כלל לא קובעים עליהם סעודה. וזה במילים אחרות, עוגות. מה זה בדיוק עוגות? מה זה, בגמרא כתוב פת הבא בכסלים, מה זה? אז יש כל מיני דעות בראשונים, ואנחנו אומרים גם זה וגם זה וגם זה, כל מיני דברים. אבל העיקרון הוא דבר שלא רגילים לקבוע עליו סעודה. דבר כזה, למרות שהוא לחם, אמרו חכמים כך, אם אתה קובע סעודה, הרי אכלת לחם. אז אתה צריך ליטול ידיים, דברך על נטילת ידיים, המוציא, ברכת המזון מדאורייתא. אבל אם אתה אוכל לחם כזה קצת, לא כדי סביעה, אז הואיל מן התורה אתה בין כך פתור, גם אם היית אוכל לחם, והואיל וזה מין כזה שאתה לא רגיל לקבוע עליו סעודה, אז אנחנו אומרים, אל תטעול עדיין, תברך בורא בן המזונות, על המחייה ושלום המזונות. ודאי, כי זה לחם גמור, שהוא סבא והוא צריך לברך. עכשיו, לפי זה יוצא כך, אם אני לוקח מצה, יותר נכון קמח, ואני לש אותו ביין, והמאפייה שהיינו מי שהיה שם, ומי שטייל, מי שלא עזר כל כך בטח טייל, אני טיילתי יום קודם, אז ראיתי את זה. לא, לא ראיתם. אז יש למעלה, זה מחסן, יש שם מצה עשירה, שהם עפו. מה זה? קמח עם יין. זה בטח עולה יותר ממצות.
יין למים.
בלי שום טיפת מים, כמובן.
היין
עצמי. יש בזה, וזה למהדרין, כי זה... עשו את זה כמו שצריך במאפייה כזאת. אז דבר כזה, כשאני לוקח מצה כזאת, שהיא עם יין בעצם זה עוגה. זה בורא מן המזונות. אבל מצד שני זה לחם. כי עובדה שזה לחם. אם קובעים סעודה, אז הם מברכים נטילת ידיים. אז מלא יש עצה לקיים בשבת, לא רק סעודה, ליל שבת ושבת בבוקר, אלא גם סעודה שלישית. ואם יש עצה, אז חייבים, כי לכתחילה חייבים לאכול לחם. אז מלא נוטלים ידיים, אוכלים מצה עשירה כדי צביעה. מה זה כדי צביעה? זה עוד מחלוקת. יש בשולחן ערוך. כתוב סתום קצת, יש מפרשים שהוא מתכוון שלוש ביצים או ארבע ביצים, זה לא כל כך קצת, יש אומרים כדי סביעה, זה כמו שאדם, נגיד אם אתה רגיל לאכול בליל שבת, שיש לך דגים, כל מיני דברים, אתה אוכל שתי פרוסות, אז במקביל לזה הוא גא בכמות הזאת. מחלוקת איך ללמוד פשט, אבל העיקר אתה קובע סעודה, מברך ברכת המזון, אז כך שיש עצה לחסל את כל החמץ מערב שבת, לקיים סעודות שבת בליל שבת ובבוקר על ידי מצה עשירה, אבל בתנאי שהוא אוכל כדי שביעה. מצא עשירה? זה גם לאשכנזים, אשכנזים לא אוכלים מצא עשירה בפסח, אבל זה זמן שמותר לאכול לחם. בליל שבת, לא, סעודה שלישית, זה כתוב מפורש בשולחן ערוך. השולחן ערוך אומר שסעודה שלישית צריך לעשותה במצה עשירה, והרמה אומר, ובמדינות אלו שאין נוהגים לכל מצה עשירה, יקיים סעודה שלישית בפירות ובשר או דגים. זה דבר אחר. לא התפללנו מנחה כי מתפללים בישיבה, רבי ברוך. לא התפללנו מנחה כי... לא? מי שרוצה ללכת אז איך? רוצים לאכול, מילא מנחם בדין, לא, אני יכול לוותר על חשבון אחים על מנחם, לא על האוכל שלך. אז זה דבר אחד. רגע, אז רק נגמור דבר שני. יש עוד דבר שהוא בעצם גם כן לא יוצאים בו ידי חובת מצה בליל פסח, ולמרות שהוא לפעמים לחם, אבל בשביל לדעת את זה צריכים ללמוד סוד סימן קוף סמך דלת בהלכות ברכות. מי שרוצה ללמוד את הסוגיות לומד גם מסכת ברכות. זה סוגיה גדולה, אבל בקיצור זה ככה: כל לחם שמבשלים אותו, מה דינו? אני לוקח לחם, פרוסת חלה, לא לפסח, בכלל באמצע השנה, אבל אני מבשל את זה, מה הדין? זה לחם או לא לחם? אז הכלל הוא כך: אם אני בישלתי חתיכות שהן פחות מכזית, זה לא לחם. זה לא לחם, זאת אומרת, גם אם אני אוכל סיר שלם כזה, אני לא אברך ברכת המזון, כי על ידי הבישול פקע מזה שם לחם. זה סוגיה במסכת ברכות, גם במסכת פסחים נדמה לי, זה סתירה אולי, אבל זה ככה. אבל אם הוא בישל חתיכות שהן כזית, אדם ייקח, נגיד פיטה, ייקח, יבשל אותה בסיר על האש, היא נשארה לחם ממש. ואם אוכלים מנה כזית בלבד, אפילו כזית, מברכים נטילת ידיים, המוציא ברכת המזון, זה לחם. כי בישול, אם החתיכה היא כזית, לא פקע ממנה שם לחם. זהו. עכשיו דין נוסף: לליל פסח לא יוצאים ידי חובה במצה מבושלת, אפילו אם היא לחם. כמו שלא יוצאים בלחם מצה עשירה כי זה לחם עוני, פה לא יוצאים, זה בעינן טעם מצה ולקה. זה סתירה בסוגיות, אבל הרמב"ם פסק לפי השיטה הזאת. נכון? למדנו את זה? מי למד פה שבת? במקורות לפחות. בטח. זה השאלה, בישול אחר אפייה בשבת, אם זו מלאכה או לא. מה זה נוגע לשבת? אבל ככה, נוגע לברכות ולשבת ולפסח. ככה זה. אז אם ככה, אם הוא בישל, אז לא יוצאים ידי חובת מצה, כי זה לא, כי זה אין בזה טעם מצה. לא יוצאים. אז יוצא שאפשר לבשל חתיכות שהן כזית, ולאכול אותן בליל שבת ובשבת בבוקר, ואפילו סעודה שלישית. מה זאת אומרת, איך מבחינה מעשית? אם אני לוקח מחבת, רבי יעקב דרמוני עשה כבר ניסיון. אני חושב זה, אבל אפשר לעשות יותר קל. לקחת מחבת, נגיד, ולהבטיח מים בקומקום, ביום שישי כמובן, או ביום חמישי או ביום רביעי, לא חשוב, העיקר לפני פסח להכין את זה, לשים במחבת הזה גובה של מצות, 4-5, כמה שנכנס בגובה, ואפשר לקחת גם סיר יותר גדול למלא אותו, ואז מן הקומקום לשפוך לשם מים רותחים. אפשר גם למלא אותו במים, אבל אז ייקח הרבה זמן עד שזה ירתח, פשוט מבחינת הכדאיות, שיהיה יותר מהר. אתה מרתיח מים, שופך לשם, אתה מחכה שזה ירתח רגע אחד על האש, זה מהר מאוד רותח. לא, עירוי זה לא מספיק, זה כדי כתפה.
זה אולי לא בישול במציאות?
לא, זה בישול במציאות, זה בשל ממש.
אז למה הרב אומר רגע אחד שירתח? אולי ברגע אחד זה לא...
לא, אם זה רותח, בטח זה מבושל.
בשנייה אחת אולי זה צריך
לעשות. מה אם רותחים ולא הלחם, אתה אומר? אז לא, את לא רגע, אתה צודק. לא, לא, אתה צודק, יכול להיות. אני חושב שקליה בישול הזה מהר מתבשל, אבל אולי אתה צודק, אז לא רגע, 3 דקות, 4, עד שמשארים שמצה כזאת כבר התבשלה. ואז כשאם התבשלת, אם אתה תוציא אותה, אז היא תתפורר לך. אבל אם אתה תשאיר אותה כך, תשפוך את המים לכל היותר, תשאיר אותה, אז היא תישאר שלמה, אפילו ללחם משנה יהיה. וגם אם לא יהיה, זה לא משנה, אם נשאר גודל של כזית. העיקר שיהיה כזית, אם זה פחות מכזית הזה, אז זה לא לחם. אז כלום. אבל אם יישאר גודל של כזית, אז הנה יש לך לחם שהוא קשר לפסח למאדרים, גם לפי אשכנזי, מספיק לאכול כזית אחד כי זה לחם גמור, ובלילה לא יוצאים מדי חובה. אז ככה בליל שבת, שרויה, אז הסעודה השלישית לא, אבל בבוקר, לליל שבת, זה שבת בבוקר, יש לו ארוחה בלי חמץ.
זה,
זה, מה? איזה הקר? הרמב"ם חולק על זה, הרמב"ם חולק על זה, והגר"א גם נוטה, אבל זה לא לדינה. מי שרוצה להחמיר, השאלה מה עדיף יותר. מה שלי יש קושייה, שלא יודע, תירצנו את זה קצת חצי חצי. אתמול הלכתי לבית חולים, אז ככה, למטה, חשבתי על זה. מה?
אם
מצאתי שזה נכון אולי. השאלה הייתה כזאת, לפי ספרדים, לפי אשכנזים זה פילה פלאים. לפי ספרדים יש בעיה. הספרדים נוהגים, לא כולם, אבל ככה חלק נוהגים, יש בזה מחלוקת בספרי הפסק של הספרדים. אם על מצה מברכים בורא מיניהם זונות, כי זה כמו מקלות מלוכים. כי אם אני... זה כוססים את זה. אז יש כאלו שמברכים בורא מיניהם זונות. מה ההבדל בעצם מקרקרים למצה? או מציות, כל מיני זה, כל מיני שמות, כי זה קטן, כי זה בחבילות יפות. זה יכול להגיד שהעיקרון זה אם מכבדים בזה או לא מכבדים. אשכנזים נותנים על זה ידיים ברכים המוציא, ככה בלי שום ספק, כל השנה. כי זה לא דבר, לא, כי זה דבר שלא מכבדים בו, זה לא דבר שאתה לא קובע עליו סעודה. אתה לא בא, לא, אף פעם לא באתי לחתונה, ראיתי שמכבדים שם במצות. וקרקרים, מקלות מלוכים, זה כן, לשום סיבה, אז אולי זה הקובע, אבל לא חשוב, לא נדבר על זה. אבל השאלה היא, לפי ספרדים שמברכים ורואים מיני מזונות, אז איך הוא יכול לאכול כזית מצה מבושלת, אחרי זה מזונות? מצה. אז אם הוא יקבע סעודה, בסדר, אבל לקבוע סעודה זה לא פשוט. אז מה תרצנו? התירוץ הוא שכנראה שזה נכון התירוץ הזה. שכל הסיבה...
אין לחם.
זה היה לא תשובה אין לחם, היית צריך לקנות בערב שבת פיתה, היה לך לחם. מה זה אין לחם? יש לנו שכן לחם, לך תיקח ממנו. מה זה אין לחם?
זה לא שלישי.
בסדר, סעודה שלישית, מדברים על אין שבת ובבוקר. תגידי שלא יוצאים. אני לא מבין למה בפסח מרחים המוציא. לי זה לא פשוט גם בפסח. כי פה קובעים, פה לא קובעים. בסדר, אז התשובה היא אבל אולי כזאת. אחרי שמבשלים את המצע, צריכים לנסות, אבל אחרי שמבשלים את המצע, היא לא כוססים אותה, היא נהיית כזאת, רק משהו אחר. נהיית כמו מקלות מלוכים רטובים, ראיתם פעם, גם כזה נהיית.
מה?
מה?
מספיק להרדים, בלי פשל.
לא, אבל להרדים אסור לאכול מצה ברצה. בטח, כי יוצאים מדי חובה במצה רטובה, שרויה. אנשים חולים, או שאין להם שיניים, ככה עושים. לוקחים קמח מצה אפילו, מרציבים אותו, או מצה, מרציבים, הוא אוכל את זה ככה. אז אם אתה רק מרציב, אתה צריך לבשל כדי שיבטל מזה שם לחם, שיהיה מותר לאכול את זה ביום. ואז אתה עושה...
אני אומר אבל שהבישול מפתיע אותו בדין מזונות.
אז כיוון ש... לא, לא. יש דברים שזה כתוב במוח של בן אדם. לא הכל כתוב בספרים. לא, אבל אם זה לא היה לחם, אם זה לא היה לחם, אז אתה צודק. אבל הואיל וזה בעצם לחם. אלא מה? אבל מזונות... אבל אם קובעים סעודה מברכים מה מוציאים, נכון? אז זאת אומרת שזה לחם מדין תורה. רגע, תשמע רגע. זה לחם מדין תורה, נכון? עובדה שהם קובעים סעודה, זה לא כמו יטריות. או קוגל, שאתה יכול לאכול סיר שלם. אני פעם חשבתי שבשביל זה אוכלים קוגל בקידוש, בשבת. למה דווקא קוגל? למה לא נותנים עוגות? היום גם נותנים, אבל מה? מנהג בישראל קוגל. כי ככה אדם היה אוכל, הוא רעב, אחרי התפילה בשבת, היה אוכל כמה כבוסות עוגה, היה נכנס לתת ברכת המזון. נותנים לו קוגל כמה שתיקח, אז אין ברכת המזון, כי זה לא הפתיע.
אז לפי הרבים מרביבים מצה באמצע השנה
צריך לברך המוציא. רגע, לא הסברנו לו. ככה יוצא. בסדר, אז אולי לא.
אבל
משנה אתה מפורסם את זה
שיש כללים איך להפקיע פרים. אז הרב אומר לי מצד הקביעות, אבל אם הם
רוצים... אני אמרתי תירוץ על ספרדים, מה אני אמרתי? אני רוצה להתתרד.
גם יהיו לי מרב.
מה?
אבל גם לפי הספרדים אני צריך אבל להפקיע.
אתה אומר שזה לא יצא. בסדר, אז יצא רק להשכיב. לא, זה יצא על ספרדים, הם יקבעו סעודה. זה זאת אומרת, אמרנו, זה מה שאמרנו, שמצה מבושלת לפי ספרדים הם יאכלו רק זית, זה קצת בעיה. מצד שני, אתה יכול להגיד, הואיל וזה לחם. למשל, אני אגיד לך מה, שיסמייט, אמרת לך שאתמול חשבתי על זה, תדע לך ש... לא, אני אשאל אותך שאלה, אם לוקחים בצק עם מים, רגיל, וממלאים אותו עם פירות, מה זה, מזונות או נטילת ידיים? מזונות, כך כתוב במרן, כתוב מזונות. ברכים מזונות, ברכת המזון, ועל המחיה. עכשיו, מה יהיה אם יבוא מישהו, יוציא את כל הפירות מבפנים, יאכל רק את הקמח עם המים. הוא אפילו יפרוס את זה פרוסות, אתה לא תרגיש אפילו זה היה פעם מוכה. אתה קיבלת פרוסת לחם. מה תברך על זה? אתה לא יודע, לא? סבב. מה לפי הרבה? מה אתה תאמר? אבל יש צד גדול לומר שזה המוציא. כי בעצם זה לחם. אלא מה, כיוון שזה...
זה לא פעילות מהותית בגוף הדבר, זה רק להוציא את
האגוזים. נכון, אבל האגוזים, הדבר הזה הוא לחם. אלא מה, אין דרך בני אדם לאכול לחם כזה בסעודה. אתה יכול להגיד לי שמסתכלים על שעת הפייה, כך אני חושב גם. ואז זה קושי על מצה. וקושי על האגדות הוא על הרב עובדיה, או מה, אני בא לתרץ את זה ככה.
לא, אני אומר... אנחנו יודעים שבאפייה עניין בפוקות עולה, זה מה שקובע, את האפייה.
אם הייתי בא לתרק אם הייתי בא לתרק
הרב אשכנזים עושים להם מה תברי? מה תברי? אין בהם בחג כן, אמר זה שבת, זה טוב?
מה זה מה אמרת?
למה זה מקום
תוגל?
למה זה בגלל השמן עותח בו, זה עומד איזה כמה דקות יש להתבשל
יש שאלה אם שמן מבטל או לא מה יהיה? מה אתה למדת שמן? מה יהיה דושלו בשל אחרי אם נגיד שיש דושל אחר הפייה אבל תגנו בשל
כמו שמן נמדע
עמוק רגע, אז הרב אומר לא יש לי את החובה
על מרחשת
אז הרב מבחינת תעודה שלישית אוכל
אוכל פירות? שרות ראות אני לא אומר אוכל פירות? או לדעת שלישית? הרב מכניר שלך הוא אוכל תעודה חתיכי חצות שתי תעודות
אני יודע זה שעות גם אם איזו האדם שהוא חסך של מזון
לא לא הרב אוכל שתי תעודות בבוקר של לחם ועוד פירות או משהו כדי שתי חומרות
אבל שחוליה אצלנו לא אוכלים לא בגללי שם עשו לי מה אני עשו אז אשנית לך גם אין מתונות אלא מה תגיד, אוכל עוגה של פסח יש עוגה
מצא
הרמה אומר שעשו שזה אולי לכם עוני
גם הרמות
הואיל וזה הקשם, הוא אומר הואיל וזה הקשם לכם מצא השירה אז זה לא מצא השירה אז יש כמה אתם לדעת אפילו לאכול עוגה של פסח אפילו בבוקר
זה מה שמצא, לא? זה מה שצריך האדם
זה שהכל
זה לא, זה הכל, מה
הבא? הרב עוד יחוצה כמו הרמה שלא לאכול עוגות עם קמח מצה
פעם זה, 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 פעם
זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם
זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם
Yeah.